עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת דמאי, בדף כ"ט, תחילת הלכה ח', פרק שישי, פרק המקבל. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התורה של דוד בן סדה ושמעון בן סדה, ולהמשך החלמתו, רפואתו שלמה ואמירה של נתן בן רחל בתוך שאר חולי ישראל. ראינו במשנה, תמן תנינן, למדנו במשנה בסוף פאה, נאמנין על הלקט ועל השיחה ועל הפאה בשעתן. כאן מדובר על עמי הארץ שיש ברשותם תבועה, והם אומרים שהתבועה הזאת אינה חייבת במעשרות. ומדוע הם נאמנים על עם הארץ אינו נאמן על המעשרות, אלא מכיוון שאותם עניים אומרים שהמקור של התבועה הזאת מקורה מלקט שיחה או פאה, והרי לקט שיחה או פאה פטורים ממעשרות כדינם כהפקר, הרי שבאופן כזה, מכיוון שמדובר בשעת הקציר, ואז אותם לקט שיחה ופאה באמת מצויים באותה עונה, באותו הזמן, הרי שאני נאמן לומר שזה המקור ולכן הוא פטור מתאומות ומעשרות. אם כן נשאלת השאלה, מדוע אצלנו, מדוע בסוגיה שלנו, מדוע המשנה שלנו אנחנו אומרים שעם הארץ לא נאמן לטעון שהפירות שלו משל גויים או מחול שפטורים ממעשרות? הרי כשם שהעניים נאמנים לטעון שהמקור של תבועתם זהו מלקט שיחה ופאה, כך היה צריך להיות הדין גם כאן. כך שואל הירושלמי, ואחת אמר אכן, אלא תמן מתרץ הירושלמי פטור ברמח השתיקתו חייב, מה הכוונה של הדברים? בלקט שיחה ופאה, גם אם הוא לא היה טוען, הוא היה נאמן. כלומר, לא טענתו היא זו שנאמנת, אלא המציאות שבאותה תקופה יש לקט שיחה ופאה בשפע רב, והעניים רגילים לתלן, הרי שבאופן כזה לא טענתו של עם הארץ נאמנת, אלא המציאות היא זו שמורה על כך שהפירות הללו פטורים מתרומות ומעשרות. אבל אצלנו מי שיש לו קרקע בסוריה, אם הוא היה שותק, אני מבחינתי נקודת ההנחה שממנה אני יוצא, שהתבועה ממנו, ומכיוון שהתבועה גדלה אצלו, וכל שדה של ישראל חייבת בתרומות ומעשרות בסוריה, הרי שהוא רוצה להיות נאמן שזה לא משלו, בטענתו הוא לא נאמן. ותני כן, כך אומרת המשנה, ששתיקתו פטור נאמן להחמיר. כלומר, אם בהיעדר אמירה שלו, הפירות היו בחזקה פטורים מתרומות ומעשרות, הרי שהוא נאמן לחייב את הפירות בתרומות ומעשרות. למשל, מי שמוכר פירות בשביעית, שאז הפירות פטורים ממעשרות, והוא אומר שהפירות הם לא מהשביעית, הם משנה שעברה, הרי שהוא נאמן להחמיר. מה שאין כן כאן, לפיכך פירושו להקל נאמן. אם הוא היה אומר שהפירות אכן פטורים ממעשרות, הרי שהוא נאמן, למה? כי הפירות לא פטורים ממעשרות בגלל אמירתו. הם פטורים ממעשרות כי הוא מוכר פירות בשביעית, אז גם ללא אמירתו הפירות פטורים מתרומות ומעשרות. יוצא שלא עם הארץ נאמן, אלא המציאות מורה על כך. תנא מביא הירושלמי ברייתא אומרת גוי שהיה צווח ואומר בואו, ותלו לכם פירות ממני, כלומר תקלו ממני פירות. מדוע? פירות אזק הם. הפירות הללו הם פירות שמורים משדה שמורה, ומדובר כאן בשנה השביעית, שאז יש לשמור את הקרקע, שאז יש להפקיר את הקרקע, והוא טוען שהשדה הזו אינה שמורה. רש"י ביבמות מבאר את הסוגיה באופן שונה בדף קכ"ב. רש"י שם מבאר שלפי שיטתו פירות של שדה משומר אכן מותרים באכילה, אלא עזק זה שם עיר בארץ ישראל, ולא מדובר בכלל בשנת השמיטה, אלא מדובר ביתר השנים בחול, שאז הפירות פטורים ממעשרות, והוא טוען שהפירות הם משם, שהם פירות משובחים. ואם היינו מאמינים לו, הרי שהקונה היה צריך לאסר את הפירות, כי עזק זה בתוך ארץ ישראל, והוא מוכר בגוי, הוא מוכר בחול את הפירות, הרי שאם הפירות הם מחול פטורים ממעשרות, אם הם מארץ ישראל חייבים במעשרות, הגוי צועק שהפירות הללו ממקום שנקרא עזק, שפירות שם מאוד משובחים. השאלה אם באופן כזה הוא נאמן או לא נאמן, או לחילופין למשל שהגוי צועק פירות אורליין, או שהוא צועק פירות נטרוויין, באותו הזמן אינו נאמן. מדוע? הגוי רוצה שכולם יקנו. הפעולה השיווקית שבה הוא נוקט זה לשבח את פירותיו. הוא שומע מהיהודים שיש מושג שנקרא אורלה. הוא, בתומו, בבורות שלו, הוא מניח, הוא לא יודע מה זה אורלה, הוא מניח שאורלה זה דבר טוב. אז הוא צועק פירות אורליין. אז באמת בזה הוא לא נאמן. אבל אם הוא אמר מגוי פלוני אבטים, הבאתי את זה משדה מסוימת שאנחנו יודעים שמשם זה עולם, הרי שהוא נאמן באופן כזה להחמיר, כי כאן אני לא תולה שהוא רצה להשביח, לעשות כאן פעולה שיווקית. אלא כאן אני אומר, הוא אומר את האמת. דבר רבי וחכמים אומרים, דבר הגוי לא מעלין ולא מורידין, ומפני שדבריו אינה מעלין ולא מורידין, הרי שהפירות הללו מותרים באכילה ללא חשש, ללא פיקבוק. רבי יהודן באי שואל רבי יהודן, מה הדין היה צובח לפי תומו? מה קורה עם הגוי לא אומר את הדברים באופן שהוא צועק, ואז אני דן אם הוא רוצה להשביח את מקרו או לא? אלא הגרא אגב גורס במקום צובח מסיח, יש כלל של מסלט, ראשי תיבות מסיח לפי תומו, שאפילו גוי נאמן, בכל מיני עניינים. גוי שהוא מסיח לפי תומו, בשאלה של בשר בחלב, בשאלה של הגונה, סופי ועמות מבואר שהוא נאמן. אם כן, שואל רבי יהודן, מה קורה אם הגוי מספר את הדברים כבדרך אגב, כמסיח לפי תומה, אם הוא נאמן או לא? רבי יהודן באי ספק נוסף מביא הירושלמי, מה דינו של קוטי? האם דינו כגוי או לא? עונה הירושלמי התפלגון, ישנה מחלוקת. קוטי כגוי דברי רבי. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אומר קוטי כישראל לכל דבר. כלומר, יש כאן מחלוקת בעיקר דינם של הגויים. האם גירותם הייתה גירות אמת? או שגירותם הייתה גירות כתוצאה מפחד כמבואר במנחים ב' פרק י' ז', ששם אנחנו רואים שכאשר סנחריב הגלם מכאן מהשומרון את היהודים והביא לכאן כל מיני גויים מיקוט אהבה, מכל מיני מקומות חלך, מכל מיני מקומות כאלה, הרי שהראיות היו אוכלים אותם. באו בתלונה אותם אלו לסנחריב. אמר להם סנחריב, מכיוון שאתם כאן עובדים עבודה זרה, הרי שהקדוש ברוך הוא לא מניח בארץ ישראל אפשרות של עבודה זרה. שלח להם את הכהנים שילמדו אותם תורה ומצוות. וכאן נשאלת השאלה, האם הכל גירותם שהתגיירו אז הייתה גירות אמת או לא? מי שסובר שגירותם אמת, הרי שהם נאמנים, מי שסובר שלא, הם לא נאמנים. ראינו במשנה ידוע שיש לו שדה בסויה חייב לאסר. אמר רבי בן ברכיה, והוא שיהיה רוב מכנסו משלו. מתי חייבים לאסר אם יש לו שדה בסויה? הרי למעשה רוב השדות בסויה של גויים. יוצא שרוב הפירות בסויה פטורות מתרומות ומעשרות. כאן מדובר שיש לו שדה בסויה והוא מוכר פירות. הרי מתי שאני חייב לאסר כאשר אני תולה שהפירות הם מהשדה שלו? מכיוון שרוב הפירות שהוא מוכר הם מהשדה שלו. אבל אם אני לא יודע, עדיין אני אומר, זה נכון שיש לו שדה, אבל רוב הפירות שגם הוא מוכר הם משדות אחרים. לכן הם נשארו בחזקתם שפטורים ממעשרות. ישראל מביא הירושלמי ברייתא אומרת שהיה לו אריס בסוריה, אריס שאינו נאמן על המעשרות מחמת שהוא לא חבר עם הארץ. ושילח לו האריס לבעלים פירות, ואמר הרי אלו מאוסרין, אני אומר מן השוק לקח, יכול להיות שהוא קנה את זה מהשוק, ולכן הפירות פטורים ממעשרות. והוא זה דווקא שיהיה אותו אמין מצוי בשוק. נגיד הוא שלח לו תפוחים, ויש הרבה תפוחים בשוק. לא סוף דבר בשאינו מאותו אמין לתוך שדה, הוא אם לא מוכרים תפוחים בסויה, אלא זה פרי ייחודי שהוא מגדל אצלו, זן ייחודי שהוא מגדל אצלו. אלא אפילו יש לו מאותו אמין לתוך שדהו, מכיוון שאותו אמין מצוי בשוק הוא מותר. אם אין אפשרות להשיג בשוק, זה אסור, זה חייב בתרומות ומעשרות, ואמר אצלו נאמן שהוא יסר. אבל אם הוא מגדל את הזן הזה אצלו וגם בשוק, הרי שעדיין אנו תולים לומר שהוא הביא את זה מהשוק, ולכן הפירות פטורים ממעשרות. אומרת המשנה הלכה ח' אמר את שאמר לחבר, קח לי אגודת ירק. אמר את אומר לחבר, תקנה בשבילי בבקשה אגודת ירק. או קח לי כלוסקין אחד, תקנה עבורי בבקשה לחם. הדין הוא שלוקח סתם, והוא פטור מלעשרם. כלומר, החבר קונה את האגודת ירק, קונה את הכלוסקין, והוא פטור מלעשרם שעה שהוא מביא אותם ומוסר אותם לאותו עם הארץ. היות שבדרך כלל עשו למכור לעם הארץ פירות הבל או אפילו פירות מים, כאן החבר רשאי לקנות ירקות או לחם עבור עם הארץ, למרות שהוא קונה את זה מעם הארץ שפירותיו כפירות מים. והטעם לקחו שהחבר לא קונה את הפירות לעצמו ומוכם לעם הארץ שזה אסור, אלא הוא בסך הכל שליח של עם הארץ לקנות עבורו פירות. ולמה הוא לא חייב להפריש תרומות ומעשרות? מכיוון שהוא לא בעלים על זה, הוא לא בעלים על זה, הוא לא חייב להפריש תרומות ומעשרות. אם החבר היה קונה ומוכר לעם הארץ, היה אסור לו למכור לו בלי שהוא מפריש תרומות ומעשרות. המשיכה המשנה ואומרת, קנה ואמר זו שלי וזו של חברי ונתערבו, כאן הוא חייב לאסר. למה? כי ייתכן שהוא מוכר, נותן לעם הארץ את הלחם שלו. את הלחם שלו הוא לא יכול להוציא מתחת ידו, אם זה לא מוסר. ואפילו אין 100. נגניח שהחבר קנה 100 כיכרות עבור עם הארץ ולחם אחד לעצמו. הרי שאם הלחם הזה יתערב ב-100 לחמים, הוא חייב לאסר את כל 100 לחמים, ואז רק הוא נותן לעם הארץ. מתנית, אומר הירושלמי, המשנה שלנו, היא כרבי יוסי דתני, כמו שאומרת הביתה, הלוקח סתם. מה זה לוקח סתם? החבר ביקש ממנו אמר אצל לקנות עבורו פירות. אינו צריך לעשר, דבר רבי יוסי, רבי יהודה אומר צריך לעשר. אז המשנה שלנו שאמרה שהחבר לא צריך לעשר כי הוא שליח של עם הארץ, הרי סבורה כרבי יוסי ולא כרבי יהודה. מה ננקה מן של הירושלמי באיזה מקרה מדובר? באיזה מקרה חלוקים רבי יוסי ורבי יהודה? אם מדובר כאשר אמר עם הארץ לחבר ומינה הוא שליח צהול כך לי, הרי שלוחו הוא. אם הוא שליח שלו, למה לדעת רבי יהודה הוא צריך לעשר? זה הרי לא פירות שלו, זה לא עובר תחת רשותו ולא תחת בעלותו. למה הוא צריך לעשר? ואם מדובר שעם הארץ אמר לחבר צהול כך לך ולא מינה אותו כשליח, ואז יוצא ששלו אין, ואז יוצא שהחבר קונה ומוכר לעם הארץ. אז איך רבי יוסי אומר שהוא לא צריך לעשר? זה הרי שלו. אם זה שלו הוא חייב לעשר, הוא לא יכול להעביר את זה לעם הארץ ללא שהוא יסר. אלא כנן קיימן בזה, מכי מדובר בסתם. מה הכוונה בסתם? מדובר כאן שעם הארץ ביקש מהחבר שהביא לו לחם מהשוק. ולא אמר לו שום דבר, לא אמר לו תקנה עבורי, לא אמר לו תקנה עבורך, לא אמר לו כלום. רבי יהודה אומר, אנחנו תולים בכוונתו לא נתכוון המוכר לזכות, אלא ללוקח. מכיוון שכך יוצא שהחבר קנה את הפירות, וכעת הוא מוכר אותם כביכול לעם הארץ, ואסור לך החבר להוציא מתחת ידך פירות שאינם מוסרים. קנית מעם הארץ בשוק, אתה הולך למכור את זה, לתת את זה לעם הארץ שביקש ממך, תעשר. אבל רבי יוסי אומר לו, נתכוון המוכר לזכות את הפירות, אלא לבעל המעות, כלומר מלכתחילה. כאשר הלך החבר לשוק וקנה את הפירות, הרי שהמוכר התכוון לתת את זה לשליח, לבעלים, כלומר לקונה, באמצעות השליח. יוצא שמלכתחילה החבר זה לא עובר תחת בעלותו. לא עובר תחת בעלותו, הוא לא חייב לעשר. בזה נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה. בדעת המוכר עם הארץ בשוק, עבור מי הוא מזכה את הפירות? האם עבור הקונה שנמצא לפניו, או עבור הקונה האמיתי ששלח את החבר שעומד לפניו? לפיכך, ממשיכה הברייתא ואומרת, אם המוכר נתן לקונה לחם אחת יתירה, אגודת ירק אחת יתירה, רבי יהודה אומר למי זה שייך ללוקח לקונה, כלומר לשליח. רבי יוסי אומר זה שייך לשניהם, ולכן צריכים לחלוק את הלחם, את האגודה, את הקילות הפוזים, בין השליח, החבר, לבין המשלח עם הארץ. שואל הירושלמי, לכאורה יש כאן סתירה בשיטת רבי יוסי. מחלפה שיטת את רבי יוסי, יש לנו סתירה בשיטתו. תמן בתחילת הבריתה הוא אמר, לא נתכוון המוכר לזכות אליה לבעל המעות. בתחילת הבריתה בריש אמר, ראינו שכאשר מגיע השליח החבר לשוק, הרי שהמוכר מתכוון לזכות את מה שהוא מוכר לו, לא עבור השליח, אלא עבור המשלח, עם הארץ. וכה הוא אמר, אכן כאן הוא אומר שהאגודה הנוספת, הלחם הנוסף, זה שייך לשניהם, כיצד ייתכן הדבר. אלא מתרץ הירושלמי יש הבדל בשני המקרים, כאן על ידי מאותיו של זה, ועל ידי רגליו של זה, שניהם חולקים. כלומר, כאשר הוא נותן לו עוד אגודה נוספת, יוצא ששניהם חולקים, כי למרות שרבי יוסי מבין שהביזנס שעושה המוכר בשוק העם הארץ, הוא לא עושה עם השלח, אלא עם המשלח העם הארץ, ולכן השלח החבר לא צריך להפריש שמות ומעשרות, אבל האגודה הנוספת שהוא נותן, למה הוא נותן את האגודה הנוספת? כי באת לקנות אצלי. אז את זה הוא אומר לבעל המעות, לזה שהגיע, הוא רוצה כעת לתת איזשהו בונוס. למי? לאותם אלה שבזכותם הוא עשה את הפעולה המחירתית. מי זה האנשים? זה שניהם, זה גם בעל המעות, המשלח העם הארץ, וגם השליח החבר. כך מתארת הירושלמי את הסתירה בין שתי הברייתות, בין שני הדינים. תני מביא הירושלמי ברייתא, אומרת רשב"ג, אומר, אם החליף את המאה, מה הכוונה החליף את המאה? אנחנו ראינו במשנה, שאם העם הארץ שלח חבר לקנות עבורו לחם, הוא לא חייב לעשר. אומר רשב"ג, אם החבר, נניח העם הארץ, הביא לחבר 100 שקל לקנות עבורו את הלחמים, והחבר החליף את המאה שקל האלה במאה שקל אחרים שלו. באופן כזה זה נקרא שהוא קונה בכסף שלו, ולכן הוא צריך לעשר. אמר רבי יוסי אדם, המכנש להוכיח, הנותן מאות לחברו והחליפן ועבדו, חייב באחריותן. למרות שאם הוא היה נותן לו מאות, הוא לא היה חייב באחריותן. אם הוא החליף אותם במאות אחרות, הרי שהוא חייב באחריותן, כך יש להוכיח מדבריו של רבן גמליאל. ראינו במשנה, אמר לו זו שלי וזו של חברי, אם החבר קנה שני לחמים, והוא אמר למוכר, הלחם הזה שלי, הלחם הזה של המשלח, והתערבו, הרי הוא חייב לעשר את מה שהוא נותן לעם הארץ. שמואל אמר, יש מקרה נוסף שבו החבר חייב לעשר, גם אם הם לא התערבו שני הכיכרות, אם הוא במחלק בידיו, אם הוא נותן בעצמו בידיו, החבר נותן לעם הארץ את כיכר הלחם, ואמר אצלו לוקח את זה לבד מידיו של החבר, הרי שבאופן כזה נחשב הדבר כאילו החבר נותן לאמרץ את חלקו, למה? כי הוא קנה שני כיכרות, אז הוא מחליט איזה לחם לתת לו. אז כאן הוא חייב להפריש תומות ומעשות לפני שהוא נותן לו. אמר רבי אלעזר והוא, מתי אנחנו אומרים שאם החבר בעצמו נותן בידיו את הלחם השני, לאמרץ הוא חייב לעשר? אומר הירושלמי, זה דווקא שנתן לחבר את חלקו בסוף. כלומר, קודם כל החבר נתן לאמרץ לחם אחד, ואז הוא משייר אצל עצמו את הלחם השני. באופן כזה נחשב הדבר כאילו הוא מכר לאמרץ, עשה כאן פעולה מכירתית. לכן הוא חייב לעשר. אבל אם קודם כל הוא נתן לעצמו, ואחרי זה נתן לאמרץ, פה הוא לא עשה פעולה מכירתית. כי מה שנשאר זה כיכר אחד, את אותה הכיכר למי הוא נתן, לאותו אמרץ הוא לא חייב לעשר. אמר רבי יונה, דע לך, צורך על עדן וצורך על עדן. צריך גם את התנאי שאמר שמואל, וגם את התנאי שאמר רבי אלעזר, כלומר, צריך לחבר את שני הדברים ביחד. רק אם החבר מחלק בידיו ונותן את חלקו בסוף, החיבור של שני הדברים ביחד, רק אז הוא חייב לאסר את הלחם שהוא נותן לעם הארץ. אבל חילק בידיו ונתן לחלקו בתחילה, אינו צריך לאסר, אלא רק את החלק שלו. או לחילופין, לא חילק בידיו ונתן לחלקו בסוף, אינו מאסר אלא שלו. מתי הוא חייב לאסר את מה שהוא נותן לעם הארץ? רק בהצטברות שני התנאים גם יחד. גם מחלק בידיו וגם נוטל את חלקו באחרונה. מביא הירושלמי ברייתא אומרת, אני אומר, הוא אדם לפועל, אילך דינר זה. במשנה אנחנו ראינו שאם החבר קונה פירות בשוק לעצמו ואחרי זה מוכר לעם הארץ, הוא צריך לעשר קודם. אבל אם הוא שליח, הוא לא צריך לעשר. עכשיו שימו לב, אדם אומר לך ולפועל, קח דינר, לך תקנה אוכל. אילך דינר זה שתי בו, ואינו חושש על שכרו, לא משום שביעית ולא משום מעשות ולא משום יין נסך. אולי הולך הפועל שלו וקונה יין נסך, אולי הוא קונה תרומות ומעשות שלא כדל וכדין, אולי הוא קונה פירות שביעית ולא נזר בקדושתם, הוא לא חושש לזה. אבל אם אמר לו לפועל, צא ולקח לך כיכר ואני משלם לך דמים ואני נותן לך דמים, או לחילופין צא וקח לך רביעית יין ואני נותן לך דמים, הדין הוא, מכיוון שבעל הבית בעצמו משלם על מה שקנה עם הארץ, הרי נחשב הדבר כאילו הוא קנה ומוסר לפועל, מי יתיר לך לקנות פירות שביעית ולמוסרם לעם הארץ? מי יתיר לך את הדבר? לכן הוא חושש על שכרו משום מסור שביעית, משום מעשות ומשום יין נסך. אמר רבי זירא, דע לך, למה בסיפה, אם בעל הבית משלם לכן ואני, נחשב הדבר כי מישהו קנה ומסר לפועל, ואז האיסורים מושתים עליו, מכיוון שנעשה חן ואני שלוחו של בעל הבית לזכות לפועל. יוצא שכאילו בעל הבית בעצמו נותן דבר מאכל שקדוש בקדושת שביעית לפועל, והפועל הזה שלא זהיר בדיני שביעית, הרי שהוא עובר על איסור. ביאור נוסף, אמר רבי הילה, פועל זכה לבעל הבית משל חן ואני, וזוכה וחוזר וזוכה לעצמו. כלומר, באופן כזה, נחשב הדבר שבעל הבית נותן לפועל בפיו את דבר המאכל הקדוש בקדושת שביעית. ולכן הדבר הזה אסור. מדוע? כי קודם כל הפועל זכה לבעל הבית משל חן ואני. כאשר הפועל הולך וקונה כביכול שבעל הבית קונה את דברי המאכל תחילה, והפועל חוזר וקונה אותה ממנו. לכן נחשב הדבר שכאילו בעל הבית נתן את המאכל לפיו של הפועל באיסור של הירושלמי מנפק מבניון. מה נפק מנה? בין שני הסברים, הרי שניהם מסכימים. מתרץ הירושלמי נפק מנה תהיה ביחן ואני חרש, כלומר, לא אדם בר דעת. אינו חורש, אינו שומע ואינו מדבר. על דעת, לפי שיטת רבי זעירא, לא חשש. לפי רבי זעירא שאומר שזה נחשב כמו שלוחו, אין שליחות לחרש, אין איסור. אבל על דעת את רבי אלא שנחשב הדבר שבעל הבית נתן בידיו אוכל של שביעית באיסור לפועל, כעת חושש. תני אומר, הירושלמי אומר את הביתה, לא יאמר אדם לחברו, אילך קח 200 דינר, ושקול על ידי לאוצר. אולי יכול לומר לו, קח כסף, ותשלם אותו לאוצר המלך את המיסים שאני חייב. וכשנותן אנוכי למלך יין נסך, נחשב הישראל כמי שפורע את חובו ביין נסך. לכן, הדבר עסוק, כי כאן מדובר, שהוא חייב לתת חלק מהיין שלו עבור מיסי המלך לחברו הנוכרי, ועל ידי כך יוצא שיש כאן מכשול. למה? כי כשישראל מעמיד את הגוי שיפרה במקומו את מס המלך, הרי הוא ממנה אותו כשליח, ומה השליחות לשלם עבורו יין נסך למלך, ולכן זה עשו. אבל אם הוא אומר לו פטור אותי מחובתי לאוצר המלך, הרי שהדבר מותר. וכן לא אמר אדם לחברו, הלך 200 זוז. ושקול על ידי לאומנות, כלומר תשלם במקומי את המס שאני חייב לשלם. לאומנים. כי על ידי כך הגוי נהיה שלוחו לתשלום של המס הזה. וכאשר הגוי הולך ונותן להם יין נסך, נחשב הדבר שהיהודי שילם יין נסך. אבל אומר לו, קח 200 זוז ופורשני מן האומנות, תפתור אותי מהחובות שיש לשם. ואם הגוי נותן יין נסך, זה לא בעיה של היהודי, זה בעיה של הגוי. אנחנו, הדרן הלך פרק המקבל סדן, נתחיל בסייעת הלשמי הפרק, שהוא פרק המזמין. אומר את המשנה, המזמין את חברו שיוכל אצלו, והוא האורח אינו מאמינו על המעשרות, מה יעשה? הרי לעשות בשבת אסור. והוא לא רוצה לפגוע בחברו, הוא רוצה לאכול אצלו, אומר מערב שבת עושה תנאי. מה שאני עתיד להפריש למחר מהאוכל שיגישו לי, הרי הוא מעשר. הוא שאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר, עשו לי תומד מעשר אליו. הוא מעשר שני יחול בצפונו ודרומו, הוא מחולל על המאות שכבר מונחים אצלי מערב שבת. אמר רבי יוחנן מתנית בדמי, כל המשנה עוסקת דווקא בפירות מים שהם ספק מוסרים. אבל אם היה מדובר כאן בפירות ודאי תבל, הרי שהיה אסור לו להתנות מערב שבת, ולהסרם בשבת, זה היה אסור. מתנית אמרה של הירושלמי, הירושלמי כעת מבין, הרי לכאורה המשנה אמרה אפילו בוודאי, המשנה אומרת שתנאי מועיל אפילו בוודאי תבל, דתנינן תמן אומרת המשנה, היו לו תהנים של תבל בתוך ביתו ביום שישי, והוא בבית המדרש או בשדה, והוא חושש שהוא לא יספיק להגיע לביתו לפני כניסת שבת ולהפריש תרומות ומעשרות. הרי הוא עושה תנאי ואומר שני תהנים שנעתי להפריש מתוך מערי אין תרומה. ו10 מעשר ראשון ו9% מעשר שני. יוצא שאפילו בתבל ודאי התנאי מועיל, מה אתה אומר לי שלא? ואין תאמר בדמי הננקי, ממה תגיד לי שהמשנה כאן עוסקת בתיינים של דמי? ולא בוודאי, לעת יחד אתה לא יכול להאמין כך זה תנינן. המשנה ממשיכה ואומרת, היו דמי, כלומר המשנה עד כעת, עד התעסקה בתבל ודאי. איך תיישב את הסתירה? מתרץ הירושלמי, ממה דאמר רבי יוחנן בדמי ולא בוודאי? לא אמר אלא דמתנית בדמי, כלומר רבי יוחנן התכוון לתנאי של המשנה שהוא נאמר לגבי דמי. אבל כללית, תנאי יכול להועיל גם בתבל ודאי. ומה בין דמי ומה בין ודאי? למה באמת יש הבדל בין דמי לוודאי? התשובה היא דמי, אדם מתנה אפילו על דבר שאינו ברשותו. הרי האורח, הפירות שהמארח, המארץ יאכיל אותו בשבת הם לא ברשותו, ולמרות זאת, מכיוון שמדובר רק בדמי, הוא יכול לעשות תנאי גם על הפירות שאינם ברשותו. אבל בתבל ודאי, אני יכול לעשות תנאי מערב שבת על פירות שנמצאים ברשותי ביום שישי, ואין סיפק בידי, אין לי זמן להפריש שם תרומות ומעשרות. אבל אם הפירות לא היו ברשותי, ובתבל לא יועיל תנאי לעשות ולעשר. רבי ינאי מספר הירושלמי, אבל תנאי ודאי, הוא עשה תנאי מערב שבת על פירות תבל שהיו ברשותו, ועשה תנאי על תבל. אבל עדיין הוא חשש לעשר בשבת על סמך התנאי. שאל הרבי חייא הגדול מה הוא מתקנה בשבת, אם יהיה מותר לו לעשר בשבת על סמך התנאי של ערב שבת. אמר לרבי חייא, אמרה התורה למען תלמד להיראה את השם אלוקיך כל הימים ואפילו בשבת. כלומר, הפסוק הזה בא להגיד לנו, אם לא תעשר בשבת, תתבטל ממצאת עונג שבת. הרי יוצא שעל ידי התנאי אתה יכול לעשר בשבת. שאל ואוסיף רבי ינאי, מהו דחה מתמי כלבלה שתלוי בי? אם באמת יוצא שתנאי מותר לעשותו, מדוע ראיתי בחלומי מקל של מוכסין תלוי עליי? אמר להשיב לו, אתה יודע מה זה המקל? זה לא דבר שלילי, מחמת שעשית חלילה איסור, אלא המקל בא לרמוז עתידת להעניג שררה על ישראל. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא תלף היום ירושלים, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-7164-226, יהיו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.